שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור גדי טאוב. בשיחה זו דיברנו על ספרו של גדי, המרד השפוף, ובו עוסק בתופעת הפוליטיקלי קורקט, הנאורות החדשה, או השמאל הרדיקלי. האזנה נעימה.
פודקאסט על המשמעות מוקלט, נערך ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים, אבל בכל זאת יש לנו עלויות של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עזרתכם כדי להמשיך לשלוח לכם מדי שבוע את פרקי הפודקאסט. כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות חי שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום תמיר.
האמת היא שאני מרגיש שבגץ יצא לי מכל החורים, והאמת היא שגם טראמפ ואובמה מתחילים ככה קצת להקצץ, ובא לי לדבר על נושא שעסקת בו הרבה מאוד שנים, ושאתה עדיין עוסק בו, וכתבת עליו את ספרך המעולה, המרד השפוף, שיצא עכשיו בהוצאה מחודשת, והוא עוסק במשהו שהוא כן פוליטיקה ולא פוליטיקה, סוג של פוליטיקלי קורקט, והנאורות החדשה, אתה קורא לזה בספר, ורציתי לשאול דבר ראשון, מה כאב לך, מה המסר שניסית להעביר בספר?
קודם כל זה היה לפני 23 שנים, מאז עסקתי בזה עוד הרבה, פחות או יותר כתבתי דוקטורט על אחד מהאפוסטולים של ההשקפה הפוסט-מודרנית, לדעתי הוא הכי חשוב ומדברים עליו הכי פחות, וזה ריצ'רד רורטי, שתרגם את הפוסט-מודרניזם לאמריקאית, והפך את מה שבאירופה הוא אפל וניצ'אני, למה שהוא באמריקה נראה כמו נימוסים טובים ויותר סובלנות. אז מה שהציק לי אז, הרגשתי שזה משחית לגמרי את השמאל, האופנה של הפוליטיקלי קורקט. אם אתה מסתכל עכשיו, יש לי ויכוחים עם חבר באמריקה, חבר ילדות, כל פעם אני אומר לו, בסוף הטיעונים שלך נגד טראמפ, זה הכל פוליטיקלי קורקט. זה הכל טענות, הוא גזען, שטויות, הוא לא גזען, הוא שונא נשים, הוא מעודד לאומנות לבנה, אז זה הכל מעודד אנטישמיות, כאילו, על מה אתם מדברים? זה הכל טענות של פוליטיקלי קורקט. עכשיו, הפוליטיקלי קורקט זז ממה שהיה כשאני התחלתי לעסוק בזה ב-95 או משהו כזה. זה היה אז פעתי שמאל, וזה היה כזאת קומבו. הקומבינציה של הפוסט-ציונות והפמיניזם המגדרי הרדיקלי והרב-תרבותיות והקשת המזרחית והתקפה על קור ההיתוך וכל האלמנטים, אז עניין ההומואים והטרנסג'נדרים היה דווקא בשוליים יחסית.
יש פרדוקס, אפילו הם לא חשבו שהם רוצים חתונה אז. כלומר, לא הייתה כתיבה בכלל שהם חשבו בכיוון לרצות חתונה כלשהי, או שיכירו בהם, או משפחה חדשה. הם רצו שיעזבו אותם לנפשם.
אני לא זוכר, אבל קרה להם מה שקרה לכל התנועות האלה לזכויות, שהם עברו טרנספורמציה לפוליטיקה של הזהות. אז בעיניי, אם צריך לחשוב על זה במונחים סכמטיים, אז במקום שבו זה הכי בולט, זה המעבר ממרטין לותר קינג לבלק פאוור. זאת אומרת, התנועה לזכויות השחורים של מרטין לותר קינג הייתה תנועה אמריקאית, בעלת ערכים אמריקאים, ששאפה לאינטגרציה. ואז בשלב מסוים, לא שלב מסוים, 1966 אפשר להצביע על זה, אם תרצה אני אגיד לך בדיוק מה היו הסממנים, התנועה של מרטין לותר קינג עברה טרנספורמציה מתמיכה באינטגרציה לגאווה שחורה. זאת אומרת, מרטין לותר קינג דרש color blindness. הוא אמר, צבע האור שלי זה דבר לא חשוב. I have a dream, שיום אחד הילדים של שחורים ולבנים, ישחקו זה עם זה, שהם ישפטו אחד את השני לפי תוכן אופיים ולא לפי צבע אורם, והוא רצה חברה עיוורת צבעים. עכשיו, המהפך לפוליטיקה של הזהות, זה המהפך לבלק פאוור ובלק פרייד. אמרו, לא, אנחנו נדגיש את הצבע של האור, אנחנו נהפוך את זה למוקד של הזהות שלנו, כי אחרת זה להיכנע לתרבות הלבנה. והתחילו לקרוא למרטין לותר קינג, אנקל טום, שאנקל טום זה דמות מהרומן של הריאט ביצ'ר סטון נגד העבדות, ואנקל טום הוא נוצרי טוב, והוא מקבל את ה... והוא נותן את הלחי השנייה וככה. אז הצעירים השחורים המיליטנטיים שעברו למרקסיזם, מאואיזם, הפנטרים השחורים, כל הדבר הזה, להפך הדגישו את את הזהות, וזה מה שעושה הפוליטיקה של הזהות. הפוליטיקה של הזהות יוצרת קירות הפרדה במקום אינטגרציה.
אחד הקטעים המעניינים שאתה מביא שם במרד השפוף, ודווקא מתוך דלדולה של הרוח באמריקה, ספר נפלא שממש חובת קריאה וקשה להשיג אותו, ואתה מספר שם שבעבר, לפני כל הפוליטיקה של הזהויות וכל המהפך הזה, בקבלה לאוניברסיטה לא ביקשו תמונה מהסטודנט. כלומר, אמרו, בוא נקבל אותך על פי הציונים שלך, בוא נקבל אותך על פי הרקורד שלך. וכשרצו לעשות אפליה מתקנת, לא ידעו מי שחור ומי לא, אז היו צריכים להוסיף תמונה כדי לראות, כדי לא להיות color blindness. וזה מהפך שבעיניי, ברמה המוחשית, הוא כל כך צועק, שבאמת השתנתה כל הפרדיגמה,
כן,
והשתנתה
התפיסה. לגמרי. והשינוי הזה התחולל במובנים מסוימים, בכל האגפים. אם מסתכלים על הפוליטיקה של הזהות באופן עקרוני, מה שהיא דורשת, זה לא, היא ניסתה כאילו להרחיב את השוויון בין בני אדם לשוויון בין ערכים, שזה טיעון שנורא מפתה, כי אפשר לנסח אותו באופן שנשמע נורא טוב. שאני אומר לך, תראה, להגיד לכל האנשים להתייחס באופן שווה, חוקית, פורמלית, כאזרחים, שוויון בפני החוק, זה דבר חלש וקטן. אני רוצה שאתה גם תכבד אותם. כדי לכבד אותם, אתה צריך לכבד את התרבות שלהם. ואז נוצרת האשליה שאם אנחנו ניתן לכל התרבויות מעמד שווה, זה יגדיל את השוויון בין אנשים. אבל כמובן שיש פה טשטוש קונספטואלי, כשאתה נותן לערכים מעמד שווה, אתה נותן מעמד לא שווה לבני אדם. מפני שאם אתה אומר, בסדר, אני לא, אני אפטר מההתנסות המערבית שלי, ואני אומר על התרבות הערבית שהיא שוות מעמד, והיא טובה באותה מידה. ואז אתה רואה שבתרבות הערבית המסוימת הזאת, נגיד של החמאס, זורקים הומואים מבניינים, או מתייחסים לנשים כמו רכוש. אז אם אתה מתייחס לערכים האלה, אתה נותן להם מעמד שווה, אתה מתחיל את הוויכוח משוויון בין ערכים, אז אתה מבטר בזה על שוויון בין בני אדם. ואתה בעצם נותן לגיטימציה לדברים איומים. ולאן זה מגיע? אנחנו רואים, רבים מאיתנו כבר קראו את הספר המצוין שתורגם של דאגלס מרי, המוות המוזר של אירופה, ושם אתה רואה איך, איך, איך חוזר החושך במסווה של אנחנו מכבדים את התרבות של האחר, אז פתאום חזרו חוקים נגד כפירה בדת. זאת אומרת, אסור לדבר שרה בנביא מוחמד.
כן, חזרנו למאה ה-17.
כן, אז במקום להגן על... על, על, על החירות, יצרו שוויון בין ערכים, שבסופו של דבר הוא לא באמת שוויון, הוא בעצם, אחרי שהטרור האסלאמי הראה שמי שמשמיץ את מוחמד, אז דמו בראשו, אז התגובה של הממסד התרבותי של הגלובליסטים, הוא שזה לא יפה להעליב את האחר. ובאמת, אולי כל זה לא היה קורה, אם לא הייתם עושים קריקטורות נוראיות של נשיא מוחמד. בהולנד נרצח תיאו ון גוך, הבמאי, חירסי אלין, אם אני לא טועה, בשם עכשיו יש לי בלנק.
כן.
שעליה הוא עשה את הסרט, היא פעילת זכויות אדם, היא הייתה חברת פרלמנט בהולנד, ואז והיא מבקר, היא מסודן במקור, והיא מבקרת חריפה של האלימות של האסלאם הרדיקלי, אחרי שרצחו את תיאו ון גוך, שמו לו עם סכין דף פתק שאמר משהו כמו חירסי אלין הבאה בתור, ואז רשויות הולנד הפקירו אותה, עד שהיא ברחה בסוף לאמריקה, מפני שמרוב התחשבות באחר, לא הגנו על זאת בחורה שעברה מילת נשים. זאת אומרת, זה מישהי שהיא לא במקרה מבקר את האסלאם, אז עליה לא הגנו, וכשהשכנים שלה, כשהיא שכרה איזה דירה, השכנים שלה התלוננו שזה מוריד את הערך של הדירות שלהם, כי יש מסביבה שמירה וסכנה לאלימות, אז בית המשפט צידד בהם, והיא נאלצה לעבור דירה. אז זה פשיטת רגל ערכית של תרבות שאיבדה את ביטחונה העצמי ונמצאת בהליך של התאבדות. אז זה מה שקומם אותי, אני מניח, כאילו, אמרתי, שהתרבות שלנו הדמוקרטית, היהודית, מערבית, הומניסטית, נמצאת בסכנה בגלל שהיא איבדה את הביטחון להגן על ערכיה, מרוב שהיא מתרפסת בפני האחר באשר הוא אחר. והיא עוסקת בזה בגלל שיש לה רגשות אשמה. זאת אומרת, היא חושבת על עצמה שזה הכל קרה בגללה. ואז אתה יודע, זה נגמר, וכשכתבתי את הספר, כמובן עוד לא היה אובמה, אבל אובמה זה הנשיא הראשון שהתחנך על ברכיו של אדוארד סעיד. ואתה רואה את זה. הוא הלך, ובנאום קהיר, התרפס בפני העולם הערבי, מתוך הנחה נרקיסיסטית, שכל הבעיה ביחסים בין המזרח למערב, כל הבעיה זה ש...
והכרה, קבלה,
כן, שאמריקה חללה. התנהגה ביהירות, ואם עכשיו היא תרכין את ראשה, אז כל השנאה הזאת תיעלם. בלי להבין שיש פה מחלוקת עמוקה על ערכים, שצריך, במחלוקת הזאת אתה צריך לעמוד על ערכיך.
ואחד הדברים שהם קצת לא ברורים לי, זה מה ההבדל בין לתקוף את הפוליטיקלי קורקט משמאל, כמו שאתה חשבת שאתה עושה במרד השפוף, לבין לתקוף אותו מימין. מה ההבדל בין המקום שבו היית לפני 23 שנים, לבין המקום שבו אתה נמצא היום?
תראה, אני תקפתי אותם מימין להם גם אז. זאת אומרת, הייתי בעמדה שמאלית מתונה, וחשבתי שהם משחיתים את השמאל. אגב, אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול, בין, גם עכשיו, בין שמאל ציוני, שיש לי הרבה מהמשותף איתו, בחלקים מסוים מהשמאל הכלכלי, שאני מבין את הטיעונים שלהם, אבל אנחנו באותה סירה, ואנחנו מקבלים את הנחות היסוד. האנשים האלה, עוד אגף שלהם שאפשר להזכיר, זה הפוסט-ציונים, הם רוצים לקבל את הדרישות המקסימליסטיות של הפלסטינים, אבל לא לתת שום דבר לצד היהודי, והם מגיעים בסוף לכל מיני פרדוקסים, כמו שבצד שלנו הם מתנגדים ללאומיות, אבל מרוב התנגדות ללאומיות היהודית, הם נותנים קארט בלנש ללאומיות הרדיקלית ביותר הפלסטינית. וככה אתה רואה את הברית הזאת בקצה של השמאל. מה זה הדבר הזה עם הרשימה המשותפת? הרשימה המשותפת זה רשימה לא חוקית. זה דבר שלא היה צריך להיות בכנסת. ובמקום לעודד את המייצגים המתונים של החברה הערבית, בגץ כופה עלינו כל פעם לקבל רשימות לכנסת, עזוב תומכות טרור, אני מדבר על סעיף 7א1 בחוק יסוד הממשלה, שאומר שרשימה לא זכאית לרוץ לכנסת אם היא שוללת את אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז האנשים האלה שוללים את אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בגץ עיקר את הסעיף הזה לגמרי.
לא, אבל אמרנו שלא נדבר על בגט. אנחנו צריכים ככה, קשה, אני יודע שזה קשה לך.
אבל, כן, אבל אז אני רק אשים את זה בסוגריים ואומר שחלק מהטיעון, חלק מהטיעון הוא שבגץ הפך למשרת של העמדה הפוסט-ציונית, ועוסק בדציוניזציה של ישראל, גם כשהוא לא לגמרי מודע לזה.
אוקיי, אז בוא נחזור רגע לתיאוריה של ה-PC, כפי שאתה כותב בפרק החמישי. אחד הדברים שהכי מציקים לי זה איך ה-PC תופס כל כך חזק. כאילו, מה, רק בגלל שחושבים בטעות שהוא נימוס? מה הכוח המשיכה שלו? איך הוא מצליח להשפיע אפילו על האנשים שיש להם עמדות מוצקות ושהם לא בדיוק מפחדים? הם בכל זאת, יש איזה מין הרגשה שאסור להגיד דברים מסוימים. גם אם אתה האדם הכי אמיץ, עם העמדות הכי ברורות, והתחנכת בבית הכי פשיסטי. כלומר, הוא משפיע על כולם, הוא מין ענן כזה שמרחף, ואתה לא יודע מה יקרה אם תגיד דברים אסורים.
כן, אז אני חושב ש... הוא נשען על איזה רוח כללית של תגובה לזוועות המאה ה-20, שסימנה את הלאומנות ואת הגזענות כסכנות הכי גדולות. שים לב שהיא לא סימנה את הקומוניזם הטוטליטרי כאחת הסכנות הכי גבוהות, כך שחבר הכנסת דוב חנין יכול להגיד לך שהוא לא תולה את דגל ישראל, גדעון לוי יכול להגיד לך שהוא לא תולה את דגל ישראל, כי הדגל הזה מגועל בדם. אבל הוא מוכן לתלות את הדגל האדום של 1 במאי, שהוא כאילו בכלל לא מגועל בדם כידוע. אז יש עטייה, כאילו הסכנה היא נעצים גזענות לאומנות, ולכן ה-PC יוצר כאילו שפה שבה גזענות היא מחוץ לגדר ומחוץ לתחום. יוצר את האשליה שאם אנחנו נאמץ את השפה הזאת, אנחנו נמגר את הלגיטימציה של הגזענות על ידי זה שנוציא אותה מהשיח. ובאופן הכי פשטני זה אסור להגיד ניגר. כי זה מילה שאתה יודע, באמריקה אפילו כשאתה אומר את זה בתור דוגמה, אתה אומר the N-word, כאילו אי אפשר כן, להוציא כן. את זה מהשפתיים, ואז כאילו תיעלם הגזענות. אז עכשיו זה מצלצל טוב בהתחלה, כי אתה אומר עצמך, רגע, למה לקרוא לשחורים בשם שמעליב אותם? זה מצוין, מי שקורא להם בשם כזה, אנחנו נגיד לו סתום את הפה, או נגיד לו אתה צא מהשיח, כפי שהיינו אומרים למשל לנאצי. אנחנו אומרים לו, צא מהשיח, אבל הבעיה היא שההנחות של הפוליטיקלי קורקט הם שהשיח מעצב את העולם. ומה שקורה שבמקום לפתור בעיות, הן ממסכות בעיות. ולהפך, נותנות לבעיות האלה הרבה פעמים קר יותר גדול לפעול בו. אז אם אני צריך לתת דוגמה למה זה פוליטיקלי קורקט, פוליטיקלי קורקט זה לא רק לא להשתמש במילה שמעליבה הומואים. זה לא להסכים לתאר באופן שלילי מי שאנחנו ציינו אותו כקורבן. דוגמה מעולה, משטרת ישראל לא הסכימה לשחרר נתונים על פשיעה של המסתננים. שנים. למה? כי זה מעודד דעות קדומות. עכשיו, מה זאת אומרת זה מעודד דעות קדומות? אתם מסרבים לתאר את המציאות, כי אם אנחנו לא נתאר אותה, אז מה יקרה? אז לא, זה כאילו, זה גישה פטרנליסטית כזאת, שאנחנו נאפר את האמת, כדי לא להחריף מגמות, נכון? זה כאילו, כן. יש כבר מספיק שנאה כלפי המסתננים, אז בוא לא... אבל מה אתם עושים בזה? אתם כבר מתחילים להסתיר את האמת. אז מה התוצאה? התוצאה היא שאתם מאבדים את היכולת להילחם בדברים האלה. אז אם אתה לא תגיד ש... יש אלימות קשה נגד יהודים על ידי מוסלמים בצרפת, כפי שלמונד לא מדווח על זה. יש לי חבר שעבד בלמונד, כלומר אני עזבתי את למונד כי הם מסתירים את זה. אנחנו מסתירים את זה כדי לא לעודד דעות קדומות נגד מוסלמים. אבל זה מונע ממך לטפל בבעיה, ותחשוב על זה במובן הכי פשוט זה מונע לך לטפל בבעיה. כי השלכה של אותו הלך מחשבה הייתה כבר... משנות ה-60, לא קראו לזה פוליטיקלי קורקט, בחינוך, שזה לא טוב לעשות בחינות, כי מי שלא מצליח בהם, אתה פוגע לו בדימוי העצמי. אז לכן, לא נעשה הקבצות במתמטיקה, כי אם אתה אומר לילדים, אתה לא טוב במתמטיקה, אתה בהקבצה שלישית, אתה פוגע לו בביטחון העצמי, ועכשיו זה מחריף את הבעיה. אבל אם אתה לא מזהה את האנשים שקשה להם במתמטיקה, אז אתה גם לא נותן להם עזרה. ואתה לא, כאילו מאפרים את הדימוי שלך, בהנחה שזה יתקן את המציאות שלך. אבל לפי עניות דעתי, אם אתה רוצה לעזור לילד שמתקשה במתמטיקה, אתה צריך לתת לו שיעורי עזר במתמטיקה, או אתה צריך בין השאר לתת לו שיעור על החיים, שאני מקווה שהוא לא ייצא מכל מוסדות הלימוד, ובסוף ייתקל בהם... אני לא רוצה שזה יהיה בפעם הראשונה כשהוא ייתקל בהם, שבחיים לא תמיד יכולים להוריד את המשוכה בשביל שיהיה לך יותר קל לעבור. אז אדם צריך ללמוד להכיר בחסרונותיו, ולהגיד, אוקיי, אני פחות טוב בזה, אז אולי אני צריך להתאמץ. אני מכיר את זה אישית, כי אני נורא נורא אהבתי מתמטיקה, ואין לי כישרון למתמטיקה. אז הלכתי לכיתה של וולודיה גרשוביץ, שהוא עילוי בלימודי המתמטיקה, זה קראו לנו מתמטיקה 12 יחידות, בתור אירוני, היינו הולכים אחריו גם להרצאות שלו באוניברסיטה, היינו כאילו, והוא היה עושה לנו מבחנים, היה מבחן, הוא מקבל 15 שאלות, אם תפתור אחת תקבל 100. אתה יושב 3 שעות במבחן, בוחר שאלה בכלל, כדי שתבין מה העוקץ פה בצד השני, ואני הייתי הילד הזה בכיתה, שכשהייתי מצביע היו מסתכלים, למה אתה עושה את זה לעצמך? והייתה לי מורה פרטית למתמטיקה, ואני לא מצטער על זה. זה לא שזה היה לי קל לא להיות טוב, אתה יודע, זה היה קשה להיות הילד המפגר של הכיתה. אבל אני חושב שתראה, ג'אנגו ריינארט, היו לו שתי אצבעות נדמה לי ביד שמאל, והוא גיטריסט ענק. אז כאילו אפשר היה להגיד, חביבי, בוא לא נגיד לו שיש בעיה, ואולי הוא לא ישים לב. אפשר להגיד, שמע חביבי, יש לך רק שתי אצבעות. בוא נחשוב מה אנחנו עושים כדי להתגבר על החיסרון. זה בסוף נהיה גיטריסט גדול. אז אני רוצה להגיד לילד, יש לך שתי אצבעות במתמטיקה, או יש לך רק שלוש יחידות במתמטיקה, ואז אם זה חשוב לך, אז בוא נחשוב איך להשקיע בזה יותר. אני לא רוצה להגיד לו, לא, אין שום בעיה, בוא תיכנס בו, כי אז אתה יודע, אתה תעביר אותו, תעביר אותו, תעביר אותו, ואז כשהוא ילך לקבל עבודה, אנשים שסוחרים עובדים לא עושים את זה כדי לטפל בנפשם, אלא עושים את זה כדי שהם ייתנו אוטפוט. אז הדבר הזה של ה-PC הוא לא מעודד אותך להתמודד. עכשיו, יתרה מזאת, הוא הופך לקיץ' מוסרי, כי הוא הופך את המסכנות לצדק. וזה, עוד לא היה לי את המושג קיץ' מוסרי, אני חושב ש...
לא, אבל תראה, כתבת בספר שהמסכנות הופכת להצדקה המוסרית היחידה שניתן להישען עליה. ועכשיו, הנקודה הזאת שהבאת לגבי המשטרה, אחד הדברים שבאמת אני הכי חושש לגביהם, זה לא רק שהם לא מפרסמים נתונים לתקשורת או לציבור הישראלי, אלא שאפילו בדיונים פנימיים של עצמם, מי שיעלה את הטענה, יש המון פשיעה בשכונה, יגידו עליו שהוא גזען, זאת אומרת, זה לא רק כלפי חוץ. אני באמת חושש שהדברים האלה הם כלפי פנים. שמעתי היום איזשהו מחקר על סטלין בפודקאסט נפלא של Hoover Institution, של Uncommon Knowledge עם פיטר רובינסון, ואחד החוקרים שם שמספר על המחקר שהוא עשה לסטלין, אומר, מה שהוא הפתיע אותנו, זה כשפתחנו את הפרוטוקולים הסודיים, גילינו שהם גם קומוניסטים מאחורי מעטי הסודיות. זאת אומרת, הם באמת מאמינים בזה בכל נפשם. הם לא רק כלפי חוץ כאלה מרקסיסטים במלוא האמונה, הם באמת גם היו ככה בדיונים הפנימיים שלהם בתוך הקרמלין ובתוך השיחות הכי אישיות. זה משהו שהוא ממש מדאיג.
כי אני חושב שאתה, תראה, אתה בסוף, זה בסוף מכריחים אותך לשקר. היה לי ויכוח ממש היום בעיתון הארץ, עם מישהו, תת רמה שלא לתאר, הטיעונים שלה היו, ואז היא אמרה שזה נורא גזעני להגיד את הדברים האלה על המסתנים. מה אתה אומר? שכאילו אם מישהו, מה אתם אומרים? שכאילו אם הוא שחור אז הוא עבריין? לא אמרנו שאם הוא שחור הוא עבריין, אבל, היא עוד אמרה, למיטב הבנתי, שיעורי הפשיעה לא יותר גדולים, אבל שיעורי הפשיעה כן יותר גדולים, וזה לא למיטב הבנתך. מיטב הבנתך לא קשורה. הנתונים של משטרת ישראל קשורים, אבל בסוף אסור להגיד את האמת. זאת הבעיה. זה מתחיל מזה שבו לא נפגע באף אחד, וזה נגמר באסור להגיד את האמת. וכל אלה מאיתנו שמאמינים שכדי לפתור בעיה במציאות, צריך קודם כל להגיד את האמת, קודם כל להבחן אותה נכון. אז ה-PC הוא עצימת עין לבעיות במציאות, כי זה נוח. ובאתוס היהודי, אתה יודע, יש בתלמוד משפט נפלא, אני מקווה שאני מצטט אותו נכון, לא תהדר דל בריבו. צדק ורחמים זה לא אותו דבר. עכשיו, ה-PC יוצר תרבות שלמה, שבה צדק ורחמים זה אותו דבר. ואז אין אחריות מוסרית, ואין אפשרות, ואתה שופט אנשים לפי מי שהם, ולא לפי מה שהם עשו. אז כל השדה המוסרי לגמרי מתבלבל. היה לי, ניסיתי איזה פוסט כזה, רק אותי זה יצחיק. אני לא יודע, זה לא עבד על אף אחד, אבל אמרתי, כתבתי את זה יום, חשבתי על זה בדרך, כי ראיתי קבצן כשיצאתי מהיילון, וכתבתי, כשהגעתי הביתה, כתבתי פוסט, חשבתי, התנפלו עליי בזה, אף אחד לא שם לב. שעליתי היום מהיילון בלגרדיה, וביציאה עמד הומלס לבן פריבילגי, וביקש מאנשים כסף, ואז החצוף הזה הוא דופק על החלון של המרצדס הלבנה של איזו אישה מדוקת, והוא מבקש מן הכסף, ואמרתי לעצמי, כתבתי בפוסט המתחסד, אמרתי לעצמי, אין לו שום בושה, 5,000 שנה הוא מדכא אותה, עכשיו הוא גם רוצה לקחת את הכסף שלה. עכשיו, מה זה נועד להדגים? זה נועד להדגים את הזה, שברגע שאתה מחלק אנשים לפי קטגוריות, זה בדיחה, אתה יודע, כשאני אומר לאנשים, אבל גברים נרצחים יותר מנשים. למה יש לנו כזה תופעת רצח אנשים וכל העולם רועש, וגברים נרצחים פי 8? אז אתה יודע מה אומרים לי? אומרים לי, אבל מי רוצח אותם? נשים? לא. נו, אז מה? מה זה הטיעון הזה? כאילו, איזה טיעון מטורף זה? זה כאילו, כאילו אם גברים רצחו, אז הם רצחו את עצמם, אז כאילו, בעיה שלהם. זאת אומרת, שמים את האחריות רק על הקבוצה, אף אחד לא אומר, הבעיה היא לא שהגברים רוצחים, הבעיה שיש, נכון שגברים רוצחים יותר, אגב, לא רק גברים רוצחים, זה טעות, אבל גברים רוצחים יותר, אבל זה לא הגברים רוצחים יותר, זה בתוך הגברים יש קבוצה שהיא מאוד אלימה, שהקורבנות שלה רובם הם גברים בכלל. עכשיו, תראה, אונס, רוב האונס מתרחש כנראה בבתי כלא, אז רוב האונס, רוב הקורבנות האונס הם גברים אם כך. אנחנו שומעים על זה משהו? לא, כי בעולם המחשבה הנוקשה הזה אין אחריות אינדיבידואלית, יש רק קבוצות. אז אם, אתה יודע, אם אני גבר לבן אשכנזי, אז אני חייב התנצלות לסטודנטית שחורה שהיא מיליונרת מבוסטון. למה? אבל זה, אני, תודה, אני למדתי בארצות הברית, ופעם התווכחתי עם הסטודנטית הזאת, שהיא בת של בנקאי, סטודנטית שחורה, ניהלה את הכיתה. ניהלה את הכיתה כי אף אחד לא התווכח איתה. ואני, בפרובינציאליותי הישראלית, התווכחתי איתה על העבדות, שזה ממש היה, אתה יודע, כאילו, נהיה דממה בכיתה, הסתכלו עליי. כי היא אמרה משהו ממש שטותי על העבדות. היא אמרה שלעבדים באמריקה הייתה תודעה מעמדית במובן המרקסיסטי של המילה. עכשיו זה דבר מטופש להגיד, כי בשביל לומר תודעה מעמדית במובן המרקסיסטי של המילה, קודם כל, בתור תנאי ראשון צריכה להיות איזו ספירה ציבורית. כי תודעה מעמדית לא מתפתחת כשעושים מבודדים אנשים, כי אז אין להם בכלל תודעה קולקטיבית, מפוררים להם את התודעה הקולקטיבית. אבל זה דבר כאילו... זה דבר שלילי להגיד על שחורה. אז קודם כל אסור להגיד את זה, אבל עוד להגיד את זה לסטודנטית שחורה, ואז ניגשו אליי בהפסקה, ואמרו לי, סטודנטים שוחרי טוב, אמרו לי, תשמע, זה לא יפה להתווכח עם סטודנטית שחורה על העבדות.
זה לא לפי הכללים.
היא לא, אבל אמרתי, אבל היא לא עבד, היא כאילו, היא בת של השירים מבוסטון, אבל לא. אתה לבן, והיא שחורה, ואי אפשר להתווכח. אמרתי, אם אני לא, אני ישראלי, האבות שלכם עשו מה שאתם...
כן, אתה גם יהודי.
אבל אם אתם מוכנים לזה, עכשיו, שלא תחשוב שבבלק פאוור יש חוגים שטוענים לואיס פארקן סטייל, שבכלל היהודים עודדו את סחר העבדים, ואני לא יודע אם אתה יודע, את הפרט השולי הזה, אבל חלק מהווג ב... אצל האנטישמים השחורים כמו לואיס פארקן שמשווה יהודים לטרמיטים, אז אחד מהשטיקים שלו זה המרגנים יהודים הם אלה שלקחו את התמלוגים ממוזיקאים שחורים, הם היו בעלי חברות התקליטים, החתימו אותם, בעצם עשו עליהם רווח ולא נתנו להם, אני לא יודע מה מזה נכון או מי מאלה היו יהודים, אבל זה ברור לך שבעולם ה-PC אם אף אחד לא בא בטענות, לינדה סרסור היא גיבורה פמיניסטית של הימין האמריקאי עכשיו, של השמאל האמריקאי עכשיו, היא אנטישמית מובהקת. האנשים האלה, היא ותמיקה מלורי, הם מתחבקים עם לואיס פארקן, יש גם אובמה השתייך לחוגים האלה.
תראה, לא כולם צפים בסרטוני יוטיוב המזעזעים האלה, כמוני וכמוך. אני ממש, אבל נראה לי כדאי להבנות לאנשים איזושהי הבנה יותר מה זה הפוליטיקלי קורקט. כלומר, יש לך דוגמאות מאלפות, שכאילו אני מת לשים עכשיו 1,000 קישורים בלמטה של הפרק הזה. אני חושב אבל שיש משהו שהרבה אנשים לא יודעים, שיש איזשהו מין מדרג של מסכנות. זאת אומרת, אתה אומר שהמסכנות היא הקריטריון המוסרי היחידי בפוליטיקלי קורקט. זאת אומרת, אישה יכולה לבקר גבר, גבר לא יכול לבקר אישה. אחר, אישה... לבנה לא יכולה לבקר אישה שחורה, ואישה שחורה לא יכולה לבקר אישה מוסלמית, ואישה מוסלמית לא יכולה לבקר טרנסג'נדרית מוסלמית שחורה. זאת אומרת, יש איזשהו מדרג, על פי מי אתה, זאת שנשאלת השאלה, האם מותר לך לבקר או לא.
אבל תשים לב שיש פה עוד משהו, יש פה, זה נקרא אינטרסקשונליטי עכשיו, אז זה אומר ש, ואנחנו יודעים לעקוב אחרי הדבר הזה, איך הוא קרה, כי אם תיקח את המודל הכללי של כל העמדה הרב תרבותית, identity politics, intersectionality, politically correct, post-modernית, post-קולוניאליסטית, זה שמות של אותו דבר, כל הדברים האלה. אז אתה רואה שהמודל אומר ככה, ההנחה הראשונה שלו זה שהדיכוי הוא החשוב הוא בתרבות. זאת אומרת שהזירה היא זירת השיח. ההנחה השנייה שלו היא שכל סוגי הדיכוי באים מהקבוצה ההגמונית. הקבוצה ההגמונית זה גברים לבנים, סטרייטים, אירופים, נוצרים, שהם יוצרים שיח שמדיר את כל השאר. איך הם עושים את זה? נגיד, הם סטרייטים, אז הם מדירים את ההומואים על ידי זה שהומוסקסואליות מתוארת כמחלה ב-DSM, במדריך המחלות הפסיכיאטריות. הם עושים את זה ככה על ידי שזה שהשיח על מגדר מתאר את אנשים כבריות רגשניות, נחותות, לא רציונליות וכולי. השיח על העולם השלישי, אדוארד סעיד, המערב מתאר את המזרח כאמוציונלי, ילדותי, פרימיטיבי וכולי. אז יש לך קבוצה הגמונית והיא שולטת בשיח. והיא יוצרת שיח שמאדיר את עצמה, אבל מדיר את כל הקבוצות האחרות. ואז בתוך הדבר הזה מתחיל פיצול נוסף, כי נגיד ההגמוניה הגברית לבנה סטרייטית מדירה את הנשים, אבל אז בתוך השיח הנשי קמות תת קבוצות ואומרות, אבל השיח הפמיניסטי הוא בעצמו הגמוני בתוך קבוצת הנשים, והוא לבן, והוא סטרייטי, אז מה עם נשים שחורות? מה עם נשים מעולה ערביות? מה עם נשים לסביות? ואז זה ההגמוניה עכשיו פמיניזם, וזה מתחלק לעוד תת קבוצות. אבל אז בתוך הפמיניזם השחור, באה הפמיניסטית השחורה הלסבית, ואומרת, אבל אני עוד יותר מדוקת, כי אפילו הנרטיב הפמיניסטי השחור, שהוא תת קבוצה של הנרטיב הפמיניסטי, הוא סטרייטי, ולכן הוא מדיר אותי. עכשיו זה יוצר את ההרגשה שיש באמת היררכיה מסודרת של דיכוי. ומה מה הדבר הזה מסתיר? האינטרסקשונליטי זה פשוט עם אימא של הבלוף. זה עם אימא של הבלוף מסיבה מאוד פשוטה. מהסיבה שמה מה שמדכא את האישה הערבית, זה לא ההגמוניה של הנרטיב הציוני. מה שמדכא את האישה הערבית, זה השוביניזם של הגברים הערבים. ולכן ככל שהמרכז ההגמוני של הגברים הלבנים האירופאים, הסטרייטים, טטטטטם, ככל שהוא יותר כופה את עצמו, ככה האישה הערבייה היא פחות מדוכאת, לא יותר מדוכאת. אז זה לא דבר תיאורטי, כי אם תחשוב על הציונות, אז הציונות הייתה צריכה להתמודד עם הבעיה של הרצל, להתמודד עם הבעיה, של מה יהיה היחס של הציונות למיעוטים. אז הוא אמר שהיחס יהיה סובלני. אבל אז הוא שאל את השאלה הנכונה, באלטנוילנד, הוא אומר, אבל האם אנחנו נהיה סובלניים גם כלפי יחסם של של המוסלמים לנשותיהם? כי אנחנו גם מאמינים בשוויון מגדרי. אז מה צריך לגבור? כי זה לא אינטרסקשונליטי. כי ככל שתכפה את הערכים של ההגמוניה המערבית, ככה דווקא תשחרר את הנשים. אז אם אתה זוכר, נדמה לי שזה ההתחלה, אנחנו מדברים רק על החצי השני של המרד השבוע, אבל נדמה לי שזה ההתחלה של זה ההתחלה עם מכלס כנען, נכון? ששם אתה רואה איך כי מה ההנחה של זה? ההנחה היא שכל סוגי הדיכוי באים מהמרכז, ולכן כל הקבוצות שבשוליים, לכולם יש אינטרס משותף לקעקע את המרכז. וזה נדמה בהתחלה כנכון, אבל למה הומואים באירופה הולכים ונעשים שמרנים? כי הם רואים שככל שמקבלים את האחר המוסלמי, ככה מקבלים חברות שלמות שרודפות את ההומואים שלהם. אז בדמיון של סטודנטים מטורללים בקולומביה, עושים סמינר על הדיכוי של טרנסג'נדרים בידי הכיבוש הישראלי ביהודה ושומרון. ואם יש לכם, כל הטרנסג'נדרים משם בורחים מהדיכוי הערבי ביהודה ושומרון, ובאים לפאקינג תל אביב. מה, כאילו, אז זה באמת, נשחרר את הכיבוש, נשחרר אותם מהכיבוש, ואז הטרנסג'נדרים יפרחו בחברה הערבית. אז זה מראה לך את הבדיחה באינטרסקשונליות. מה זה המאמר על יחלס כנען? יחלס כנען זה בחורה דרוזית שנרצחה על ידי אחיה, במסגרת רצח על כבוד המשפחה. וכמובן שהאחים נשפטו על רצח. ואז בא איזה חכם אקדמי, דני רבינוביץ', אנתרופולוג מאוניברסיטת תל אביב, וכתב, אתם משתמשים בכלים, אתם בהתנסות המערבית שלכם, אתם משתמשים בכלים של התרבות שלכם, כדי לשפוט משהו שהוא לגמרי מתרבות אחרת. אם הייתה לכם קצת יותר רגישות, קצת יותר קצת פחות יהירות תרבותית, הייתם מבינים את תפקיד הבתולים בחברה הערבית, שעל זה בנוי כל הסדר, וכל ארגון הירושה, וכל מבנה המשפחה, הכל בנוי על מוסד הבתולים. אז מה קרה לו לאותו דני רבינוביץ' המסכן? הוא חשב שהנה הוא תוקף את ההגמוניה בשם המדוכאים. אבל אז התנפלו עליו מי? אנשים באותו כתב עת שבו הוא כותב תיאוריה וביקורת, אמרו לו, אתה חושב שאתה מגן על הערבים מההגמוניה הציונית? לא, אתה משתתף עם הגברים הערבים בדיכוי של האישה. אז עכשיו, הוא הכניס את עצמו לצומת שאי אפשר לצאת מנה, ואי אפשר לצאת מנה למה? אי אפשר לצאת מנה מפני שהתיאור של עולם ה-PC הזה, את המציאות, הוא תיאור מטעה. זה לא נכון שכל סוגי הדיכוי באים מהמרכז. אז עכשיו הוא נתקע בין להיות פלסטיני כנגד ההגמוניה הציונית, לבין להיות פרו-נשים כנגד ההגמוניה הגברית. ההנחה של המודל הרב תרבותי שזה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר, כי ככל שאתה כופה את הערכים של הציונות הליברלית על החברה הערבית, אתה משחרר את אנשים. אז עובדה היא, הציונות, אתה יודע, זה לא שאלה תיאורטית, אנשים שהקימו פה מדינה, היו צריכים לשאול את עצמם, רגע, אנחנו כופים את זכות הבחירה, או לא כופים את זכות הבחירה? כפית את זכות הבחירה, עשית רפורמה במבנה המשפחה. היה לי ויכוח על זה עם סמי שטרית, שטרית שכל הזמן אמר, הציונות היא מחקה את הזהות המזרחית, אז אמרתי לו, אתה רוצה להחזיר את הזהות המזרחית למה שהייתה? כן. אז אתה רוצה גם להחזיר את מבנה המשפחה הפטריארכלי למה שהוא היה? מה הייתה התשובה של סמי שלום שטרית? אתה גזען. זה התשובה. זה התשובה, וזה תמיד התשובה. זה לא תשובה מקרית. אם הייתי, כשראיינתי אותו, אם הייתי קצת יותר מנוסה, הייתי יודע לחשב שזאת תהיה התשובה. כי כל פעם שמגיעים לזה, הרי עכשיו עם זאת שהתווכחתי את הגאונה שכתבה מאמר בארץ, כשהתווכחתי את זה, בעקיפין, בטוויטר קרה כל הדבר הזה, אז עם האנשים האלה, גם עם אריאנה מלמד היה כזה תת ויכוח עד שהיא חסמה אותי, שלהגיד על ה... היא אמרה לשפי פז, אתם אומרים על האריתראים שהם אנסים, אבל יש נתונים של המשטרה, שיש, דרך אגב, זה, מה זה קשור לגזענות? אבל התשובה שלה היא תמיד גזענות. מה זה קשור לגזענות? גברים, צעירים, עניים, בגיל העבודה, משכונה מרוכזת של, שאין להם את נשותיהם. מה חשבתם שיקרה? שיהיה פחות אלימות?
אז יש לי שני דברים לומר. עכשיו, דבר ראשון, זה שהרבה פעמים אני מרגיש שהשיח של ה-PC הוא מלא כללות. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר משהו שהוא לא PC, מיד נשלפת כללה, לא טיעון. אלא איזה מין תיוג, איזה קטם, איזה מין כותרת כזאת, אתה גזען, אתה פשיסט, אתה מיזנטרופ, מיזוגן, לא יודע, כל מיני, הסוגי כללות האלה. עכשיו, לך תוכיח שאתה לא, לך תוכיח שאין לך אחות. אפשר להוכיח את זה, אבל כאילו מראש אתה הופך לאיזה עמדה מתנצלת מוזרה כזאת. וזה שיח לא אינטליגנטי פשוט, כאילו, אין שם מקום לטיעון, טיעון נגד, הוכחה, עובדות, כל הדברים שהמערב או השיח הנורמלי של אנשים נורמליים, חכמים, שקראו משהו שמעמיקים במשהו מבוסס עליו.
אולי אתה מכיר את האמירה של דן שפטן, שאמר, המילה גזענות שינתה את משמעותה. המשמעות המילונית החדשה שלה היא, אין לי מה לענות לך, אבל אני רוצה שתסתום את הפה.
לא, זה נקרא לזה, זה של יונה גולדברג. יונה גולדברג כתב את ספרו למי קראת הפשיסט, והוא אומר, המילה פשיסט, הוא מדבר על המילה פשיסט, אבל טוב, זה אותו דבר. הוא אומר, המילה פשיסט שינתה את משמעותה, והיום מי שאומר פשיסט, זאת אומרת שימני ניצח בוויכוח. זה שווה. זהו, עכשיו...
יש לי חבר שמאלני שהוא הכי פשטן, אני הכי נהנה להתווכח איתו, כי הוא מדגים את שיח, באמת הוא חבר ילדות שלי, אני נורא נורא אוהב אותו. אבל הוא תמיד אמר, צריך לקחת את כל הפשיסטים והדוסים ולהעמיד אותם לקיר ולראות בהם. הנה, בבקשה, כאילו, אתה יודע, זה כאילו, אני לא רוצה לייחס את זה לאורי מסגב, אם כי תמיד יש לי הרגשה שזאת האווירה, הוא לא אמר את זה, אבל זה כאילו הרגשה, כאילו, אנחנו בעד זכויות אדם, ולכן מי שלא בעד זכויות אדם, אין לו זכויות אדם, אנחנו נחסל אותו. אנחנו בעד שלטון החוק, ולכן כל מי שלא מסכים איתנו בדיוק, אנחנו, שלטון החוק לא מגן עליו.
כן. עכשיו, הדבר השני, אם אנחנו נחזור רגע לתיאוריה של ה-PC, לאו דווקא כשם המאמר שלך, אלא באמת לנסות להבין את התופעה הזאת, בעצם, אם המסכנות היא הקטגוריה היחידה שבעצם נחשבת, אז אפשר לומר שאנחנו בעצם תומכים במסכנות, ומבלי לחשוב על זה אנחנו הולכים בעקבות כישלונות, ואולי יש סיבה שמסכנים הגיעו למקום שלהם, ואם נעתיק מהם נהיה מסכנים ומללים כמוהם. נראה שזה נגד היצר האנושי שהוא לנסות לחכות את מי שמצליח, ולא את מי שנכשל, אני טועה?
אתה לא רק צודק, אלא אפשר אפילו להגיד את זה בניסוח יותר חריף. ברגע שאנשים הופכים את המסכנות לנכס המוסרי העיקרי שלהם, אתה מעודד אותם להתבצר במסכנותם, במקום לנסות לשפר את מצבם. כי אם אתה משפר את מצבך, אז בזה אתה בעצם מאבד את המעמד המוסרי שלך. שהיה לך כשאתה מסכן. הזדמן לי לדון בזה, ראיינתי את ג'ורדן פיטרסון בזמנו,
כללים לחיים.
12 כללים לחיים, שיצא בעברית, ואז הבנתי, כולם התנפלו עליו שהוא מאשים את הקורבן, שבזה, אבל הוא, יש לו התנגדות נחרצת לקורבנות, כי הוא אומר לבן אדם, אתה תפסיק, הכלל הראשון ב-12 הכללים זה עמוד ישר ומשוך את הכתפיים לאחור. Stand up straight with your shoulders back. עכשיו, כל הזמן אומרים, הוא מעודד את האשמת הקורבן ותתתתתם, אבל הוא מנסה לעשות משהו הפוך, כאילו, למה? כי זה כאילו אין לו אמפתיה לקורבן. הוא אומר לקורבן, במקום לרחם על עצמך, קום ותיישר את הכתפיים. עכשיו, שאתה מסתכל בביוגרפיה שלו, אתה מבין שהייתה לו ילדה שכמעט מתה. הייתה לו ילדה עם מחלה אוטואימונית ישנה, מיקיילה. היא, אפשר לראות אותה בפודקאסטים של ג'ו רוגן, מדברת על הדיאטה שלה, כי היא, יש לה דיאטה קרניבורית, היא אוכלת רק בשר אדום, רק. גם לא פטרוזיליה, רק בשר אדום. זאת אומרת, דיאטה מטורפת. אין שום דבר בדיאטה הזאת, חוץ מבשר אדום, הוא אמר לי, ג'ורדן פיטרסון, גם לא מלח. כלום, בשר אדום, זהו. אז היא הגיעה לזה אחרי ניסויים, היא הייתה מחלה אוטואימונית נוראית, שבגללה החליפו לה, כשאני הייתי בציריך לראיין את ג'ורדן פיטרסון, החליפו לה בפעם השנייה את הקרסול, במפרק מפלסטיק. והיא פשוט הלכה ודעכה ממחלה אוטואימונית, וכתוצאה מזה גם שקעה בדיכאון. ואתה שומע את ג'ורדן פיטרסון מתאר את זה, מתאר מה עבר עליהם בתור הורים, ומה עבר עליה, והוא אומר, אתה בשלב מסוים מאבד את הגבול בין מה חולשת אופי למה באמת המחלה, כי היא הייתה בדיכאון קליני. עכשיו, אתה רוצה להוציא את הילדה מזה, אתה רוצה לעודד אותה לקום מהמיטה, כי היא ישנה 18 שעות ביום. אומר, אבל לא היה לה אנרגיה להישאר ערה. אז כשאתה מסתכל לאור זה, על הכלל הראשון לחיים, stand up straight with your shoulders back, זה, אתה אומר, יש פה אבא שרצה להגיד לבת שלו, אל תוותרי, אל תשקעי ברחמים עצמיים, כי את תמותי. זה עניין של חיים ומוות כבר. זה לא, והילדה התעקשה. והתעקשה נוכח הכאבים, ונוכח הדיכאון, והחולשה, וההשתוללות ההורמונלית, ומה שאתה לא רוצה, עד שהיא מצאה דיאטה, שאם לא ריפאה אותה, העבירה לה את הסימפטומים. אז ג'ורדן פיטרסון הוא מטפל, וכמטפל הוא אומר לך, הדבר הכי גרוע זה להפוך את המסכנות למוקד הזהות שלך, כי זה לא יאפשר לך לצאת ממנה.
אפשר להגיד גם שהדבר הזה מנוגד מאוד, כלומר הוא ממש תמונת מראה לאתיקה הפרוטסטנטית, כלומר האתיקה הפרוטסטנטית מאמינה בזה שאין בחירה חופשית לאדם, האדם גורלו נגזר מלידה, והיא אומרת, איך אתה יודע בכל זאת אם אלוהים אוהב אותך או לא? על פי הצלחה החומרית שלך, על פי הצלחה שלך בחיים, אהדת המסכנות הזאת זה פשוט היפוך של הדבר הזה, זאת אומרת, ככל שאתה יותר מצליח, אתה יותר נבזה ושפל וראוי שתתנצל בפני כולם, וככל שאתה יותר מסכן, אז כאילו אלוהים בחר בך, זה כאילו היפוך של כל מה שבנוי עליו המערב או המערב הפרוטסטנטי, ממש כתמונת מראה מושלמת.
אבל תחשוב שיש לזה שכבה נוצרית קודמת, ודווקא אצל ישו, the last shall be first and the first shall be last, מי שהכי מסכן לעניים...
בעולם הבא, לא עכשיו.
כן, אבל יש בזה משהו, זה דת שיש בה הרבה מאוד חמלה, אבל כבר היא מכילה את האלמנט של אם אתה הכי מסכן, אז תקבל על זה פרס. תקבל פרס על המסכנות עצמה. ולכן יש משהו מאוד מאוד נוצרי בפי-סי, שמאוד מאוד זר ליהדות, כי היהדות... הרי מה ההבדל העקרוני במערכות המוסריות? כמובן שהמערכת של המערב היא Judeo-Christian, היא יהודית נוצרית, אבל המוסר היהודי הוא מוסר של כללים, והמוסר הנוצרי הוא מוסר של רגשות.
ושל חמלה.
אהבה וחמלה. זה the ethics of love. Jesus loves you. ביהדות, כמובן יש לה גם ענף חסידי, אבל במקור היהדות היא דת של כללים, והשאלה היא לא אם אלוהים אוהב אותך, אלא אם עשית את הישר בעיני אלוהים. ועל פי מעשיך, על פי מידת העמידה שלך בכללים, אתה נשפט. זאת אומרת, זה לא הכוונות שלך, וזה לא הרגשות שלך, וזה לא המסכנות שלך. זה מידת העמידה שלך בכללים, גם ביהדות יש, אתה יודע, עטפות נגד גאוותנות וחיבה לצניעות, אבל זה לא הסנטימנטליות הנוצרית שהמסכנות תזכה אותך בפרס.
כן, האמת מכאן אני אשמח להגיע לפמיניזם, ואתה מספר על זה שתרבות האונס, כלומר העיסוק בתרבות האונס, והתרבות של השקפת העולם הנשית רדיקלית, גורמת להיפוך של הפמיניזם המוכר. בעצם זה קריאה להוציא את הנשים מכל מעגלי החיים שאנחנו מכירים. למה? כלומר, דיברת לפני כמה דקות על זה שמרטין לותר קינג בעצם רצה אינטגרציה, אבל הכוח השחור החדש רצה הפרדה. איפה אנחנו רואים את זה בפמיניזם, שבעצם כל העיסוק הרדיקלי הזה גורם להפרדה של אנשים מהמקומות החברתיים הרגילים שאנחנו רואים גברים ונשים ביחד?
כי אתה רואה, תיקח את בטי פרידן, שנחשבת, היא הייתה מאימהות הגל השני, והיא כתבה ספר שהמטרה שלו היא עיוורון מין. זאת אומרת, המטרה שלו היא להגיד, הנשיות לא צריכה להיות מחסום לפעולה בעולם. כמובן שכל הדבר הזה תמיד צריך לזכור, אבל אי אפשר לחלק את עול ההיריון והלידה. זה אפשר אחר כך לעשות כל מיני תיקונים, אבל בסוף רק נשים נכנסות להיריון, וזה לטוב ולרע, זה לא דבר שאפשר יהיה להתחלק בו. אבל בטי פרידן שאפה לשוויון הזדמנויות בעולם הגברי. בעוד שמי אפשר, הסיבוב נעשה 1970, נדמה לי, יצא קייט, ספר של קייט מילט, שהפך, זה פמיניזם של שנאת גברים, וזה פמיניזם של לא צריך גברים. יש את האמירה המפורסמת, נדמה לי, של גלוריה סטיינם, "A woman needs a man like a fish needs a bicycle." ובטי פרידן נחרדה מהדברים האלה, והתחילה לקרוא להם "The Lavender Revolution." והתנגדה לרעיון המפעפע שבשביל להיות ממש פמיניסטי צריך גם להיות לסבית. אז אתה רואה עוד פעם את אותו דבר שראינו עם מרטין לותר קינג, מאינטגרציה לסגרגציה, משיתוף פעולה על בסיס יותר שוויוני, לעזבו אותנו לרוחנו, לא צריכים אותם, ואז אתה רואה התפתחות של שיח שנאת הגברים עכשיו. תראה, הפמיניזם בין זמננו, זה ג'ורדן פיטרסון אומר את זה, זה הפך לאידיאולוגיה של שנאת גברים. אתה יודע, אני אמרתי את זה פעם בתוכנית של רל סגל, אנחנו עכשיו מוקלטים. אמרתי את זה כי זה, אתה יודע, זה באוויר וזה נעלם. התקלנו על הרשימה של מפלגת העבודה, וברביעייה הפותחת, או העבודה מרץ, או מה שזה היה, ברביעייה, בעשירייה הפותחת, היה רויטל סואד, מרב מיכאלי, סתיו שפיר, מי חסרה לי?
שלי.
שלי יחימוביץ'. שלי יחימוביץ', אני לא זוכר אם זה כבר היה עם זנדברג או בלי זנדברג, ואיזה סיבוב של הבחירות זה היה. אז אמרתי להראל, תשמע, ערבי לא יצביע לרשימה עם ארבעה כהניסטים בעשרייה הפותחת. למה שגבר יצביע לעבודה? עכשיו תראה, הרבה גברים לא אומרים את זה, כי מפחדים מהם, הפמיניסטיות זה הכי מפחדים מהם. אבל אנשים, אני יודע מה אנשים אמרו, אני לא מצביע לרשימה עם ארבע פמיניסטיות שונות גברים. כי, למה אני מתכוון שאני אומר תעמולה? כי זה הדוגמה האהובה עליי, ודוגמה של רונית דרור, הנפלאה, שהיא ראש עמותת לצדכם, שהיא מסרטון של ויצו, שנועד להיות תעמולה נגד מכות לילדים. עכשיו, נשים מרביצות לילדים יותר מגברים, בין השאר כנראה כי הן שוהות איתם יותר, אבל כשממפים את הבעיה, לא רק אצלנו, בכל העולם, נשים מרביצות לילדים יותר מגברים. מה הסרטון של ויצו נגד אלימות נגד לילדים? מה יש בו? יש בו ילדים חבולים עם דמעות שכולם אומרים, אבא, אל תרביץ לי.
טוב, יש את הפרסומת המפורסמת, שאבא כבר ילך למילואים, רק על הקווים, רק על הקווים, זה היה בשני תיאל.
מכיר את זה, סליחה, מה זה?
זה היה קלט היסטרי. רק על הקווים, רק על הקווים, שאבא כבר ילך למילואים. אני בטוח שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים את זה. זה מהילד שלי לפחות.
אז עכשיו תראה, נהיה מצב שלהגיד כל דבר מרושע על גברים, זה לגמרי בסדר. זה האגף היחיד בשיח התרבותי, שהוא הכי הכי דומה לגזענות. זאת אומרת, יש על בסיס ביולוגי, דמך מותר. מותר להגיד עליך הכל. עכשיו, חלק מהדברים האלה, אתה יודע, ואנחנו כולנו קונים את זה, מכיוון שחברות כולן מאורגנות תמיד להגן על נשים יותר. שזה זה קל להסביר את זה, זה מסיבות אבולוציוניות, כי היכולת השכפול של חברה מדור לדור, היא תלויה במספר אנשים ולא במספר הגברים. אם חצי מהגברים מתים, החברה יכולה להמשיך את הדמוגרפיה שלה, לא, יכולה לא להיפגע. אבל אם חצי מהאנשים ימותו, הדמוגרפיה נקטעת בחצי, זה מאוד פשוט.
כן.
אז כל חברה בנויה להגן יותר על אנשים, אבל אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הגברים, אנחנו רואים רק את הרע שבהם. אנחנו, זה נקרא פער האמפתיה המגדרי, חפשו את ג'ניס פיאמנקו על, על העניין הזה, אבל אתה יודע, אז הילרי קלינטון יכולה להגיד, מי נפגע הרבה, הכי הרבה ממלחמה? אנשים שפתאום אין להם בעל, או אין להם... אין להם אח.
אז היא שונאת נשים או לא שונאת נשים, אם היא אומרת שהם הכי נפגע? לא ברור.
לא, כאילו, אנחנו רואים את הסבל, כאילו הגברים הלכו להרג. עכשיו, אז הפמיניסט אומר לך, אבל המלחמות זה בגללה, המלחמות זה מלחמות של גברים. אז הגברים אשמים בהכל, וזה שהם נדרשים להקריב את חייהם בשביל להגן על החברה. הם נדרשים, אגב, כמעט כל המקצועות המסוכנים, זה כמעט רק גברים. זה מישהו עניין אותו פעם? מישהו פעם שאל, למה יש ייצוג יתר כזה מוחץ של גברים בין פועלי הזבל? פועלי זבל זה עבודה מסוכנת, היא מסוכנת לבריאות, היא מסוכנת פיזית, תאונות, היא מסוכנת... לבריאות בגלל כימיקלים ובגלל זיהומים ובגלל שאתה יכול להידקר ממזרק, כאילו זה עבודה מסוכנת. מישהו פעם שאל, או אמר תודה לגברים האלה, או שאל למה העבודות האלה הם רק לגברים ולא לנשים, כי 85% בערך מתאונות העבודה זה גברים. מישהו שאל למה גברים מתאבדים פי 4 עד 5 מנשים? זה מספר מטורף. יש פה איזו בעיה אמיתית, אבל זה לא תופעה. יש 200 גברים מתאבדים בשנה, זה לא תופעה. 19 נשים נרצחות, זה תופעה. 200 גברים מתאבדים, זה לא תופעה. הם הרגו את עצמם, שכחתי.
תופעה זה הנתונים שמשרתים את האידיאולוגיה. עכשיו, הייתי רוצה, יש איזשהו תחום, באמת שהפוליטיקלי קורקט, באמת הצליח להרוס באופן שיטתי, הזכרתי כבר את דלדולה של הרוח באמריקה, והייתי שמח שנדגע קצת בתחום החינוך, כי באמת זה תחום שהוא כזה עיקר פורה לניסויים חברתיים, ואין בעיניי תחום שיותר בנוי על מסורת ועל איזה משהו כזה שמדור לדור למדנו איך עושים את זה טוב, כמו חינוך ותחום שהם הצליחו להרוס. אז אני רוצה לצטט ברשותך את הקטע שאני חייב מהספר, בעמוד 210. מדיניות הקיצוץ בבחינות הבגרות והטיעונים שנשמעו להצדקתה יונקים מאותם שורשים עצמם. כל מה שנתפס כנוקשה או תובני נחשב בבחינות מובן מאליו, כמכשול, על דרכו של אותו תהליך טבעי של צמיחה, אותה ספונטניות רגשית של הבעת עצמית אינדיבידואלית, שמערכת החינוך מהלכת סביבה על בעונותיה כדי לא להפריע. סימפטומטית לתפיסה הזו, הייתה ההנחיה לכל המורים במערכת ביום שאחרי רצח רבין להקדיש שעה שלמה בפתיחת יום הלימודים כדי לאפשר לתלמידים להביע את רגשותיהם. אלא שהתלמידים שהיו נבוכים לפחות כמו מבוגרים, יותר משהיה להם צורך להשמיע, היה להם צורך לשמוע מפי מי שאמור להיות הסמכות או בעל הניסיון. הסבר שייתן סדר בדברים ויכניס את האירוע לפרופורציות מציאותיות. אני זוכר שאני הייתי ילד בכיתה ב' ברצח רבין, ובאמת הגענו לבית ספר וכל מה שאלו אותנו מה אתם מרגישים. אוקיי, אמרנו, שעה אחת מה אנחנו מרגישים חיכינו לאיזה מין מישהו שבאמת יגיד לנו. אני זוכר את התחושה הזאת ממש. עכשיו, אתה מתאר בספר, בקטע על החינוך, שהוא באמת בעיניי מאמר שאני נתקל בו יום יום, כי אני מורה במקצוע שלי, את הורדת הסטנדרטים העקבית בבחינות הבגרות. מה אתה ראית בשנת 97 שהדיג אותך בבחינות הבגרות, ואיפה אתה רואה את זה היום?
אני לא יודע להגיד איפה זה היום. הייתה לי אמא מורה, אז היא הייתה מדברת על זה, ואז התחלתי לקרוא על, יותר משיש לי ניסיון עם, התחלתי לקרוא על כל מיני תיאוריות של החינוך וביקורות על החינוך, ומקראות של משרד החינוך, וראיתי ששולט בהם הדבר הזה, ואגב, הדבר הזה יש לו שורשים עמוקים עמוקים. זה כן, מאז כן, אמיל רוסו. של רוסו, אנחנו עם החרטה הזה, שהאדם הטבעי הוא טוב, ואילו מה שמשחית אותו זה החינוך. וזו תפיסה שנמצאת בלב הרעיונות הפרוגרסיביים, ג'ורדן פיטרסון ניסח את זה בצורה כל כך חדה, כשהוא אמר, שלום זה לא טבעי, מלחמה זה טבעי. שלום זה מה שהתרבות יוצרת במאמץ רב. האדם הטבעי הוא לא...
הוא לא שוחר שלום ומלאך וחרוץ ורוצה ללמוד ומשקיע ועושה ופרפקציוניסט. הוא לא כזה.
אם היה אפשר בספרייה להחליף את אמיל של רוסו בבעל זבוב של גולדינג, הייתי שמח. כי זה מה שהאדם הטבעי הוא כל דעלים גבר ואיש את רעו חיים בלעו. זה האדם הטבעי, והתרבות מרסנת את המפלצת. אבל כל ההשקפות הפרוגרסיביות, הן מנחמות אותנו על ידי זה שהן אומרות שהאדם הטבעי הוא טוב, ובעצם רק נארגן מחדש את החברה, ואז ייעלמו הבעיות, ואז זה נותן את הרשות להנדסה חברתית מרחיקת לכת, והתוצאות היא איומות. אבל אם לחבר את מה שאמרת על חינוך, מה שאמרת על מגדר, אנחנו, וזה... זה עובר מתחת לרדאר שלנו. המגדריסטיות קיבלו מונופול על היחסים בין המינים במערכת החינוך. ועוד עמותה ועוד עמותה ועוד עמותה, בעצם במסווה של לתת לגיטימציה למשפחות לא שגרתיות, עושה דלגיטימציה של משפחות כן שגרתיות, וזה כמובן מגיע באמירתה הזכורה של מירב מיכאלי, שהמקום הכי מסוכן לילד זה המשפחה הגרעינית. זה, אתה יודע, סטטיסטית...
הוא גם שוהה שם 99% מהזמן.
כן, לא, אבל זה מסוג הסטטיסטית, אתה יודע, רוב הפגיעות בילדים מתרחשות במשפחה הגרעינית. זה כמו להגיד שבית חולים זה מקום מסוכן, כי...
כן. המון זה מה שנקרא selection bias בסטטיסטיקה 101.
כן, אבל זה השקפת עולם שאומרת בעצם ש... המונוגמיה או ההטרוסקסואליות זה חלק מהפטריארכיה, וזה מדהים, התרללת הזאת קיבלה קארט בלנש בתוך מערכת החינוך שלנו, וזה מגיע ל, אני לא רוצה לחשוב על זה פה אצלנו, אבל בעולם האנגלוסקסי, ילד שפתאום אוהב ורוד, מציעים לו טיפולים הורמונליים להחלפת מין בגיל 9, מה? אתם עושים לילדים נזק בלתי הפיך על סמך תרלול מוחלט שאתם החלטתם שמיניות זה מה שאני קובע לעצמי.
כן. אחד הדברים המעניינים זה שרוסו באמת הלך על פי עקרונות שלו, ומסר את הילדים שלו לבאמת חינוך מקצועי, שיחנכו אותם אנשים מקצועיים שזה המקצוע שלהם. הוא לא חילך את הילדים שלו, הוא שלח אותם לבית יתומים, ואני אגיד משהו עכשיו שמסוכן, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל מרב מיכאלי בחרה ללכת על בטוח. בלי ילדים, בלי בן זוג, הבן זוג שלה גר קומה מעליה ומתחתיה. איזה כיף. חיים, מה שנקרא, ברובד הכי מעבדה שיש, שהיא רוצה את הבן זוג איתה בחדר, הוא איתה, כשהיא לא רוצה, רד קומה למטה, כמובן מדובר על ליאור שליין, לא יודע איך הוא מתמודד עם זה.
תראה, אני חושב שאנשים שוויתרו על לעשות ילדים, אני אומר את זה בתור אחד שעדיין מגיל 55 עוד אין לו ילדים. בעזרת השם, בקרוב.
וגם.
אז... אבל אתה לא בא בביקורת כנגד הורים.
לא, אבל נכון, אני, להפך, אני כל הזמן, כאילו, תראה, היה לי תמיד, אני בהשקפותיי שמרן, אבל באורך חיי אני ממש לא שמרן, וגם לא באופי שלי. אני כאילו מאוד נון קונפורמיסט בהמון המון דברים, והמון דברים, הבורגנות חונקת לי ולא נעימה לי, ואני רוצה לברוח בינה וזה, אבל דווקא בתור זה אני מסתכל עליה כאנשים שיכולים להשלים איתה יותר טוב להם. זה לא טוב. בחוץ, במאזן של החיים שבין ביטחון לבין הרפתקאות, זה בחוץ קר. בפנים מחניק וחם בשלב מסוים, אבל אם אתה צריך להחליט על מקום אחד, עדיף בפנים עם החם, כי לשרוד בקור לנצח בחוץ אי אפשר. אז אני מבחינה אישית, אני כאילו... חווה מאבק על... התברגנות, אם אפשר להגיד. אז נכון, תראה, אני לא, זה לא שאני, זה מסכן או משהו, אני חייתי חיים מלאים ועם המון הרפתקאות מאוד מעניינות, אבל אני חושב שאנשים שמחליטים לא לעשות ילדים, זה פסימיזם עמוק לגבי העתיד, וזה לא עובד פה בארץ. באירופה הילודה בצניחה, כי האנשים האלה איבדו את הביטחון בלהיות מי שהם, ואנחנו לא, כי הדמוגרפיה של העם היהודי בישראל היא הכי גבוהה בכל הדמוקרטיות המערביות, כי איכשהו, למרות כל המכות, אנחנו לא מאבדים את האופטימיות, וזה המדד הכי גדול לאופטימיות, כי אתה מסתכל, נגיד, בן אדם כמו אריך פרום, ששנא את החברה הקפיטליסטית וחשב שהיא פשיזם בהתאבות וככה וככה, הוא אמר, באופן רציונלי, אני לא עושה ילדים, כי אני לא מוכן לשלוח מישהו שכל כך אכפת לי עליו, לתוך החברה הנוראית הזאת שהולכת לקראת אסון. אז ילדים זה הימור על העתיד, נכון? זה כאילו אתה, אם אתה חושב שעוד 4 שנים תהיה שואה גרעינית, אתה לא עושה ילד, ובגיל 3 הוא ימות מקרינה.
רק הדיבורים האלה מחרידים אותי.
אז יש לך איזו הנחה אופטימית לגבי העולם, או איזו נחישות לא לוותר על דחף החיים. ובעיניי, זה, אם אתה מפסיק לרצות ילדים, משהו מקולקל. אנחנו מתוכנתים לזה ברמה הביולוגית, מעבר לשאלות של רצון והעדפות. ויש
כנראה
להתווכח עם הביולוגיה.
אבל באמת כנראה שמדובר פה בשאלה תרבותית, כי עובדה שאנחנו מביאים ילדים, אנחנו חברה התעשייתית המתקדמת, כמעט היחידה חוץ מארצות הברית שמביאה ילדים. ויש תרבויות שפשוט לא מביאות, שמתאבדות, מאבדות עצמן לדעת, וזה כל כך עצוב לראות את זה. כלומר, אפילו תרבויות של אויבינו, קצת קשה לי לסמוח שהם לא מביאים ילדים, נגיד באיראן ובמצרים, ויש מקומות שפשוט הפסיקו להוליד, וזה פשוט עצוב.
נכון, כי האדם הוא מפגש בין החומרה הביולוגית לתוכנה התרבותית, אבל יש, כמו שיכולה להיות תוכנה שהורסת המחשב, יכולה להיות תוכנה תרבותית שהורסת את הביולוגיה. וכשחברה מפסיקה לרצות ילדים, זה חברה שהתוכנה שלה הורסת את התשתית שלה, הביולוגית של עצמה. והיא באמת תיקחד, כי הרי על זה אנחנו בנויים.
אז בנימה אופטימית זו, לפחות לגבי החברה שלנו.
בנימה אופטימית זו, בוא נעשה ילדים. תודה על השיחה הזאת.
תודה, להתראות.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. רוצים לתמוך בפודקאסט? כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק, או חפשו על המשמעות בגוגל, והצטרפו למהפכת הרעיונות שלנו.